בשבוע שעבר התחלנו ללמוד סיפור בסיפורי מעשיות את המעשה של הקפצן השישי, שזה סיפור שנמצא בתוך הסיפור הכללי שנקרא שבעת הקפצנים. ויש שם הרבה סיפורים, בתוך הסיפור הזה יש הרבה סיפורים, ואחד הסיפורים זה המעשה של הקפצן השישי. בעזרת השם, נחזור, נזכיר בקצרה מה שלמדנו בשבוע שעבר, ונמשיך, נמשיך עם הסיפור היום. בסדר. אז נזכיר מה שלמדנו בשבוע שעבר, ונמשיך. תודה רבה. היה מעשה, כל זה מספר הקפצן שנקרא הקפצן בלי ידיים. הוא מספר את כל הסיפור הזה. הוא אומר מעשה שפעם אחת חשק מלך אחד בבת מלכה והשתדל בתחבולות לתופסה. עד אשר עלתה בידו ותפסה. והיה, בהמשך הסיפור אנחנו רואים, הייתה ביניהם אהבה גדולה. פעם אחת חלם אותו המלך שהיא עמדה עליו והרגה אותו. והחלום נכנס בליבו ולא יכל לשכוח את זה. והוא מאוד מאוד פחד מהחלום הזה, והוא לא ידע מה לעשות. ואמר, אני אשאיר אותה, היא יכולה להרוג אותי. אני אגרש אותה, כל שכן שהיא יכולה להרוג אותי. ולא ידע מה לעשות. ולאט לאט, אומר רבי נחמן, אומר לאט לאט התקלקלה האהבה שביניהם, בגלל החלום הזה. עד שיום אחד ברחה, הבת מלך הזאת ברחה מהמלך הזה שתפס אותה, התחתן איתה, והיא ברחה ממנו עד שהגיעה למקום שנקרא מבצר של מים. כשהגיעה למקום של מבצר של מים, היא פחדה מאוד להיכנס למבצר של מים. מדוע? כי היא אמרה, אני אתבע במבצר הזה, זה כולו מים. היה שם מבצר מופלא מאוד. היה שם חומות, והיה שם אילנות ופירות, והכל היה של מים. גם האילנות, גם הפירות, הכל היו של מים. וגודל החידוש של זה המבצר, אין צריך לספר. כי מי ראה כזה דבר, מבצר של מים, לא נשמע כזה דבר, שיש כזה דבר בעולם. אז היא מאוד פחדה מכל זה. אז אומר רבי נחמן, היא החליטה שהיא לא יכולה להיכנס למבצר הזה. אבל בינתיים הודיעו למלך שהיא נמצאת אצל המבצר של מים, והוא שלח אחרי האנשים שיתפסו אותה. ואז מהפחד מפניו, היא אמרה, אין לי ברירה להישאר פה, יתפסו אותי. אני אכנס למבצר של מים. ואם אני אנצל, אנצל. ואם אני אטבע, מוטב לי לטבוע ולא להיות אצל המלך. ואז היא רצה לתוך המבצר של מים, והיא עברה 10 חומות. כי היו 10 חומות במבצר של מים. אז היא עברה את כל 10 חומות האלה, עד שהיא באה פנימה, לתוך המבצר. ובאמת, הכל היה בסדר. לא קרה לה שום דבר. אפשר לחיות במבצר של מים. פתאום מתברר שאפשר לחיות במבצר של מים. אבל אז, מה קרה? המלך שלח אליה את האנשים, את החיילים שלו. והם ראו אותה בתוך המבצר של מים. ואז אומר רבי נחמן, ירו בה 10 חיצים. וירו בה את 10 חיצים, וכל 10 חיצים נכנסו בה, פגעו בה. כל 10 חיצים. ובגלל שהיא קיבלה את 10 חיצים, אז אומר רבי נחמן, היא נכנסה לפנים, אבל נפלה שמה ונשארה חלושות. הכוונה היא מאוד נחלשה מ10 חיצים שנכנסו בה. והקפצן העיוור, בשעה שהוא מספר את כל הסיפור הזה, הקפצן העיוור הרים את ידיו ואמר, ואני רופא אותה. דיינו, שלי יש את הכוח לרפות את הבת מלכה שעכשיו היא פצועה בתוך המבצר של מים. עד כאן הסיפור. נזכיר בקצרה מה שדיברנו בשבוע שעבר ונמשיך, כי היינו באמצע. המלך, רק נגיד בהקדמה קצרה, שהסיפורי מעשיות שסיפר רבי נחמן, זה משלים רמזים לעניינים מאוד מאוד עמוקים. למעשה כל סדר וסודות הנהגת העולם והבריאה נמצאים מרומזים בתוך הסיפורי מעשיות של רבי נחמן. ולכן יש כללים, בשעה שאנחנו לומדים את הסיפורי מעשיות, יש כללים איך ללמוד אותם. ומסבירים, התלמידים הגדולים כמו רבי נתן ועוד, הם מסבירים שאת הסיפור הזה צריך ללמוד שכל מילה, כל מילה בסיפור היא מרמזת לעניינים עמוקים, ובוודאי שהמושגים המרכזיים שבסיפור הם בוודאי ובוודאי מרמזים על עניינים מאוד עמוקים. המלך זה, שתפס את הבת מלכה, זה היצר הרע. והבת מלכה זה כל יהודי, כל נשמות ישראל, שכל אחד חייב לעבור זמן שהוא תפוס אצל היצר הרע. אבל מה זה נקרא שהוא תפוס אצל היצר הרע? הרבי נחמן אומר, הם היו אוהבים זה את זה. יש אהבה גדולה, יש זמן ומצב של האדם היהודי יהיה אהבה גדולה עם היצר הרע. מה זאת אומרת, מי מאיתנו מכיר לאהוב את היצר הרע? זה ברגע שאדם הולך בדרכי חייו, הולך אחרי התאוות המיותרות של העולם הזה, בפרט מידות לא טובות, כמו שאדם מחפש כבוד, גאווה, ממון, אז כל זה נקרא החיבור של האדם היהודי עם היצר הרע. זה הזמן שיש אהבה. אהבה זה משל, זה רמז. זה הזמן שהאדם היהודי חושב ואומר בדעתו, זה התכלית של העולם, זה התכלית של החיים. ככה לחיות. לחיות, כל המרבה בממון, הרי זה משובח. כל המרבה בהצלחה, בכבוד, בגאווה, זה כל שכן. אם אפשר את שניהם ביחד, מה זה גם כבוד וגם ממון? מעין עולם הבא. יש בשבת שרים מעין עולם הבא, יש כאלה שמכוונים על הכבוד ועל הממון, אז הם מכוונים מעין עולם הבא. יש כזה שיר מאוד מעורר את הלב, השיר הזה. זה מעורר את הלב לאהבה הזאת. אז זה נקרא הזמן שיש אהבה. ובאמת, כמו שהזכרנו שבוע שעבר, באמת האדם כשנמצא במצב הזה, בשום פנים ואופן לא יכול לצאת מהמקום הזה. האדם לא יכול להתעורר ולצאת מהמקום הזה. זה האדם שבוי לגמרי שם. אלא מה? אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל ולא ידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא אמר, באותו מקום שאתם לא יכולים לעזור לעצמכם, באותו מקום אני אבוא ויעזור לכם. וזה סוד החלום שהוא חלם שיתהרוג אותו. מה זה? זה באמת זה סוד מאוד גדול שאנחנו לא יודעים אותו. אנחנו לא מבינים את זה. לנו רק יש השלכות ותוצאות של החלום הזה. מה זה החלום? החלום זה סוד בקבלה. אמר כתבים גדולי המקובלים שיש שלב שהקדוש ברוך הוא רוצה לסכסך בין היצר הרע לבין האדם היהודי. הוא רוצה לעשות שם מחלוקת, שהאהבה תתקלקל ביניהם. אז למי הוא בא ופונה בכל זה? הוא פונה אל היצר הרע ומודיע לו, בדרך של הקדוש, יש מערכת יחסים בין הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, אנחנו לא מכירים את זה, אבל יש מערכת יחסים שם. והוא מודיע ליצר הרע, אמרו, תדע לך, אתה רואה את זה, את היהודי הזה שעכשיו הוא התלמיד הכי טוב שלך, אתה רואה אותו כחסיד הכי גדול שלך, אתה אדמור והוא חסיד שלך, כל מה שאתה אומר לו הוא עושה, ואתם באהבה גדולה, יום אחד הוא עתיד לקום עליך ולהרוג אותך. איפה מצאנו מעין הדבר הזה בהיסטוריה של עם ישראל? מצאנו את זה, נגלה לכם, פרעו, באותו לפני שנולד משה, חלם חלום שעתיד להיוולד ילד שיפיל את כל מלכותו. ואז הוא כתב, וכל הבן הילוד היור תשליחו. למה? זה אחת הסיבות שהוא גזר להשליך את הבנים ליור. הוא פחד מהחלום הזה, פרעו. פה מתחילה, זה דוגמה שמצאנו. אבל באמת הדבר הזה, אומר לנו רבי נחמן, זה קורה עם כל יהודי. כי כל אחד חייב לעבור זמן שיש לו אהבה עם היצר הרע. זה חייב להיות. זה דרך הבריאה. זה דרך הנהגת העולם. ויש זמן שהקדוש ברוך הוא יתחיל לעשות סכסוך. אז הוא מסכסך בינינו לבין היצר הרע, הוא הולך ומודיע את זה ליצר הרע. אנחנו לא יודעים מזה. אנחנו לא יודעים. מה קורה? אנחנו רואים פתאום את ההתקלקלות של אהבה. מה הכוונה? אמרנו שזה הכל משלים, זה רמזים. מה זה התקלקלות אהבה? במשך שנים אדם חי במציאות מסוימת והכל בסדר. פתאום אדם לא יודע, בבוקר הוא קם, הוא לא יודע שהלילה הזה היצר החלם חלום שהוא הולך להיות לו בעיות איתו. מאותו רגע שהוא קם בבוקר, פתאום החיים של האדם מתחילים להשתנות. עד היום האדם היה לו הצלחה, הכל היה בסדר, היה ממון, היה כבוד, היו תאוות, הכל, עולם כמנהגו נוהג, הכל בסדר. פתאום משהו מתחיל לקרות. בתוך החיים של האדם, פתאום מתחילים לקרות לו, פתאום הוא כבר מתחיל להפסיד את הממון, פתאום מתחיל להיות לו בעיות, זה יכול להיות בעיות של שלום בית, פתאום אדם לא מסתדר עם עצמו, משהו בפנימיות שלו לא מסתדר. וכל זה, זה הסוד שהקדוש ברוך הוא רוצה לזעזע אותנו, לנענע אותנו, להעיר אותנו מהשינה שאנחנו נמצאים בעולם הזה. אומר לנו, תתעוררו. זה הכל רמזים. איך הקדוש ברוך הוא שולח לנו רמזים, תתעוררו. כתוב, יש מדרש שאומר, כל יום יוצאת בת קול מהר חורב, ואומרת, שובו בנים שובבים. בואו תחזרו אליי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל יום תחזרו אליי. הבעיה שאנחנו לא שומעים את הבת קול הזאת. לא שומעים את הבת קול. מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, למה, מתי, אם אדם נמצא פה בחדר ומישהו מדבר, והוא שומע הכל טוב, והוא לא שומע את הדיבור הזה, מה זה אומר? סימן שהוא ישן חזק. ישן חזק, אז הוא לא שומע מה שהם מדברים. גם אנחנו ישנים, לא שומעים את הבת קול. אז הקדוש ברוך הוא מאיר אותנו מהשינה. ההתעוררות מהשינה הזה, שמישהו בא ומתחיל להזיז אותנו בכתפיים, לזעזע אותנו, לנענע אותנו. אם ישנים מאוד מאוד חזק, זה לא מספיק. מה עושים? לוקחים כוס מים, שופכים. בדרך כלל אדם מתעורר, אבל יש כאלה שישנים כל כך חזק, גם מזה לא מתעוררים. אז לפני כמה זמן, אמר לי ידיד, ידיד שלי, אמר לי, תשמע, אני לא יכול להתעורר בבוקר. מה אני אעשה? אמרתי לו, עצות, כל מיני עצות שיש להתעורר בבוקר. אמרתי לו, אבל אם כל זה לא יעזור, אני אגיד לך עצה, אני אגיד לך, תגיד לאשתך, יש לו אישה חזקה, שתבוא בבוקר, תהפוך אותך עם המיטה, אתה תתעורר. אז לפעמים הופכים את האדם עם המיטה שלו. אז כשאין ברירה, זה הזעזועים הולכים ומתחזקים ומתעוררים. עד שבאמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? הוא רוצה מאיתנו את הדבר הכי פשוט בעולם. באמת זה מאוד מאוד פשוט. הוא אומר לכל יהודי, תרים את העיניים אליי, תתחיל לדבר איתי, אני אתן לך הכל. אני אושיע אותך מכל מה שאתה, כל מה שעובר עליך. זה כתוב בגמרא, יש גמרא שאומרת מה יהיה לפני הגאולה. אז כתוב, פני הדור, כפני הכלב, קלה תקום בחמותה, סכסוכים בתוך המשפחה, יש שם רשימה. והמשנה הזאת, הגמרא הזאת מסיימת בלשון הזאת. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה התיקון של כל מה שהיה קודם לכן. אומרת הגמרא, הגמרא מלמדת אותנו, חז"ל אומרים לנו, תדע לך, הנה אמרתי לך רשימה, מה יהיה לפני הגאולה. מה התיקון של זה? הנה זה התיקון של זה. תרים את העיניים למעלה. אבל הבעיה שהיצר הרע מרדים אותנו, זה התרדמה, ועכשיו מתחילים לאט לאט. הקדוש ברוך הוא הולך בהדרגתיות, הוא לא בא איתנו מיד בכוח ובעוצמה, הוא רוצה לעורר אותנו ברחמים. כך זה קורה אצל כל אחד מאיתנו באופן פרטי, וכך זה גם קורה בכלל עם ישראל. יש תהליך שלם, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך תהליך שלם, לא מבינים. אני פוגש אנשים, אמרו לי, תשמע, העולם השתגע? אמרתי להם, למה? אז אחד מספר לי על בעיה מהסוג הזה, אחד מספר לי על בעיה מהסוג הזה. כשאוספים את כל הבעיות, מה ששמעתי בחודש האחרון, אז הבנתי שבאמת העולם משתגע, הכל מתהפך. כל מיני דברים שהיינו רגילים, זה בכלליות. מה זה? מה התהליך? אף אחד לא מבין. אף אחד לא מבין איך קמים חבורה של משוגעים מטורפים לגמרי. לא סתם קוראים להם בהיפוך אותיות שינדלדים. זה יישמע עם השם הזה. הם בחרו את השם הזה כדי להגיד לנו איפה אנחנו באנו. אנחנו שין דלדים, אנחנו לא בני אדם. ועוד ועוד, אין ספור דברים. אז אמרו לי, תשמע, אין שום היגיון, אין שום סדר, הכל בלגן. אמרתי להם, לא, ככה העיניים שלנו רואות. העיניים שלנו רואות בלגן. אני אגיד לכם, עכשיו יש את הסדר הכי גדול בבריאה. מבריאת העולם לא היה כזה סדר כמו עכשיו. מה הסדר? מה הסדר? הסדר הוא מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו אך ורק דבר אחד. הוא לא רוצה מאיתנו שום דבר. הוא לא רוצה שנפתור את הבעיות. אנחנו גם לא יכולים לפתור את הבעיות. זה בכלל לא הדרך, זה לא הנקודה. הנקודה היחידה, העומק של הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, מה אני מבקש ממכם? כתוב במדרש, בניי, מה אני מבקש ממכם? רק תרימו את העיניים למעלה ותבקשו ממני שאני אעזור לכם. אני מיד אעזור לכם. רק מה, אני מחכה לבקשה שלכם ממני. זה לא צריך יותר מזה. היום לא צריכים להיות צדיקים גדולים, תלמידי חכמים גדולים. מי שזכה, ברוך השם. אבל לא זה העיקר ולא זה העניין. כל העניין זה שהאדם היהודי ירים את העיניים ויגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני לא יכול להסתדר, אני לא יודע איפה צד ימין, אני לא יודע איפה צד שמאל, לא את הבעיה של מדינת ישראל אני יכול לפתור, את הבעיה שלי, מה לעשות מחר בבוקר, אני לא יודע מה לעשות. לא מחר בבוקר, עכשיו אני לא יודע מה לעשות עם עצמי. אז זה, כל זה, זה התגברות, התגברות בשביל לעורר אותנו, לעורר אותנו. שמעתי, ברוך אתה במלך העולם שהכל נהיה בדברו. שמעתי, לפני כמה ימים עצר אותי ברחוב, רב אחד, רב חשוב, והוא אמר לי, אני רוצה לספר לך מה שאני שמעתי מרב חיים קניבסקי. מי שיודע, רב חיים קניבסקי זה, קוראים לו, ככה מכנים אותו, שר התורה. שר התורה. יש הרבה שמועות בשמו, אבל תמיד היו אומרים שמועות בשמו. אז אי אפשר לדעת מה הוא באמת אמר, מה הוא לא אמר. אז אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו שאני שמעתי. הוא אמר, היינו קבוצה של אנשים, והוא אמר לנו, לכו לכל מקום ותגידו, המשיח נמצא, תתעוררו, המשיח נמצא פה. אז אחד שהיה שם, ששמו גם כן תלמיד חכם חשוב, רב חשוב, הרב מישקובסקי, אמר לה, שאל את רב חיים קניבסקי, הוא אמר לו, אבל כבוד הרב, איך נגיד? אז הוא אמר לו, קחו רמקולים, תצאו ברחובות ותגידו את זה. ככה הוא אמר לו. ודאי שהוא לא התכוון כפשוטו, הוא רק רצה להגיד, להדגיש את הנקודה, עד כמה חשוב העניין הזה לעורר את עם ישראל. שאנחנו נזכה להתעורר מהשינה שלנו. אז לפני השבוע, תחילת השבוע, היה לי שיחה עם אחד הצדיקים בדור שלנו, ושאלתי אותו, דיברתי איתו, קצת יודעים, הצדיקים יודעים קצת, אני לא יודע מה, עד כמה ואיך, אבל הצדיקים יודעים קצת. שאלתי אותו, תגיד, מה הולך, איך הדרך של הגאולה, מה הולך להיות? אז אמר לי, תראה, נגיד את האמת, בדיוק, איך זה בדיוק יהיה, אנחנו לא יודעים איך זה בדיוק יהיה. אבל מה אנחנו כן יודעים? מה שאנחנו יודעים, שכל יהודי, כל יהודי, שירים את העיניים למעלה, יזכה להינצל מחבלי משיח. כי לא, הקדוש ברוך הוא כרגע, זה מה שהוא רוצה מאיתנו. את ההתחזקות, את ההתעוררות הזאת, את ההתעוררות, לא מבקשים מאיתנו להיות עכשיו הצדיקים הכי גדולים, להיות בעלי תשובה הכי גדולים, לא. תעשה, כל אדם, תעשה מה שאתה יכול. אחד המרבה, אחד הממית. אבל, תדע לך, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבוא, תפנה אליו ותגיד לו, אבא, תרחם עליי, תעזור לי. מי שיזכה לעשות את זה, אמר לי, אותו צדיק אמר לי, מי שיזכה לעשות את זה, אחד יהודי, אחד גוי, ינצל מחבלי משיח. לא רק אותנו יציל, גם את הגויים, שירימו את העיניים למעלה, ויבקשו ממנו רחמים, גם אותם הוא יציל. כי באמת, זה מה שרוצים מאיתנו עכשיו, משמיים, שאנחנו נתעורר מצידנו. אז זה... זה אנחנו צריכים, כל מי ששומע ומקשיב צריך להגיד לו את זה. מה, הם לא רוצים לך עכשיו הרבה. רק דבר עם הקדוש ברוך הוא. יש לך את החבר הכי טוב בעולם, הרופא הכי טוב בעולם, הפסיכולוג הכי טוב בעולם, הרב הכי טוב בעולם, אבא שבשמיים. הוא מבקש ממך, תדבר איתי. תבקש ממני, אני אתן לך. רק מה, אני לא יכול לתת לך אם אתה לא מבקש ממני. אז זה הבריחה של הבת מלך שברחה מהמלך האכזר. עכשיו היא בורחת. ממשיך, הוא אומר, אבי נחמן, היא הגיעה למבצר של מים. והמבצר של מים, כמו שהוא אומר, זה דבר מאוד מאוד מופלא, מאוד חידוש כזה, לא היה. וכמו שאנחנו אמרנו, זה הכל רמזים, זה הכל משלים. מסביר אבי נחמן נקודה מאוד מאוד עמוקה. עניין של המבצר של מים זה רמז. כשאדם בורח מהיצר הרע, מנסה לשנות את דרכי חייו, הוא רואה תמיד מדרגה אחת מעליו. זאת אומרת, מה זה מדרגה אחת מעליו? איזשהם שינויים שהוא צריך לעשות בחיים שלו. ואז כשאדם רואה שהוא צריך לעשות איזשהם שינויים בחיים שלו, אומר רבי נחמן, האדם מרגיש פחד פנימי מאוד גדול מלעשות כל שינוי בחיים שלו. מהו הפחד? כביכול אני צריך לוותר על דברים שאני אוחז בהם, שהם האחיזה שלי בחיים. זאת אומרת, למשל, ניתן דוגמה לדבר. לפעמים, יש מצבים כאלה, אדם רוצה עכשיו קצת להתחזק ברוחניות, הוא יש לו עבודה מסודרת, 8 שעות כל יום, הכל מסודר, 12,000 שקל נכנס בתאריך, בראשון לחודש, בקביעות, העבודה בסדר, הכל מסודר, אבל מה, התעורר לו בליבו עכשיו רצון ללמוד קצת יותר. הוא רוצה עכשיו קצת ללמוד יותר. לא, הוא לא רוצה להגיד אני לא אעבוד בכלל, אבל הוא רוצה להגיע למצב שהוא יעבוד 4 שעות וילמד 4 שעות. אבל אם הוא ילמד, אם הוא יעבור למצב שעכשיו הוא לומד 4 שעות, מיד מתעורר את השאלה, אבל מאיפה כסף מינן? מאיפה אנחנו נביא פרנסה על הבית? וזה דוגמה. מה קורה לאדם במצב הזה? מתחילים להתעורר בתוכו פחדים, אולי מחר, אם אני אעשה את הצעד הזה, אולי מחר לא יהיה לי מה לאכול. יש לי ברוך השם, אישה, ילדים בבית, אני צריך אחריות כלפיהם. מה, מאיפה אני אביא כסף? וגם, אולי גם אני הולך למקום רוחני קצת יותר מדי גבוה, יקרה לי משהו בתוכי, אני פתאום יאבד איזשהו מהלך של יציבות פנימית בתוכי, אם אני אכנס למדרגה רוחנית יותר גבוהה. אומר רבי נחמן, זה כלל, כלל גדול. כל התחזקות ברוחניות, כל הניסיון לעלות למדרגה רוחנית, מלווה בפחדים. אנחנו מפחדים להיכנס למדרגה הרוחנית, וזה המשל של מבצר של מים. המבצר של מים זה נקרא התורה. להתחיל להתחבר, התחברות קצת יותר פנימית עם התורה. אז זה מפחיד אותנו. אנחנו אומרים, רגע, אני אכנס לשם, מאין יבוא עזרי. אז וזה באמת הולך בדקויות כל כך גדולות, עד כדי כך, לפני כמה שנים, היה לי שיחה עם אישה, היא הייתה מנהלת של הבית ספר של הבת שלי, והיא גם פסיכולוגית במקצוע שלה. היא אמרה לי דבר מאוד מעניין. היא אמרה לי, אחד הדברים הקשים בחיים של האדם זה לעבור דירה. אז הסתכלתי עליה, ככה אמרתי לה, גברתי, תפרשי לי קצת, למה זה כל כך קשה? אז היא אמרה לי, האדם כל כך קשור עם כל הרגל בחיים שלו, עד כדי כך. אז היא אמרה לי, אפילו, נניח, זה הבעל, אז פעמיים בשבוע הוא הולך למכולת, אפילו ההליכה למכולת, יש לו איזושהי התקשרות פנימית נפשית עם ההליכה הזאת למכולת. עם כל דבר, אנחנו בפנימיות שלנו, עם כל דבר אנחנו רגילים להתקשר. כשצריך לעשות שינויים, זה לוותר על הרגלים של החיים שלנו. וזה אומר רבי נחמן. והאדם מאוד מאוד מפחד מכל ניתוק עם איזשהו הרגל של החיים שלו. זה איפה שאדם חי, עם האנשים שהוא נפגש, המציאות של החיים שלו בעצם קושרת אותנו אל המקום הזה. היא קושרת אותנו אל המקום שבו אנחנו נמצאים, ומאוד מאוד קשה, גם אם האדם מבין בדעתו. הוא ישב, חשב, אולי התייעץ, דיבר עם חבר, דיבר עם רב, והחליט, כן, אני צריך לעשות שינוי. זה האמת. הוא יודע, האדם אומר, הוא כבר יודע את כל הסיבות, הוא הגיע למסקנה, צריך לעשות שינוי. מאותו רגע שהוא החליט שהוא צריך לעשות שינוי, עד הרגע שהוא יעשה שינוי, זה הדרך הכי קשה בעולם. מדוע? כי אדם צריך לוותר על כל מיני הרגלים, על כל מיני דברים שבעצם הנפש שלנו קשורה עם המקום הזה, וכתוב בספרי הקבלה דבר נורא מאוד. זה קושר אותנו למקומות. יש כזה דבר שאנחנו קשורים ואנחנו לא יכולים להתנתק מזה. אנחנו לא יכולים להתנתק מהמקומות האלה. אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, מסייעים לו ללכת בדרך הזאת. אומר רבי נחמן, איך מסייעים לאדם? היא עומדת בפתח של המבצר של מים. מה היא רואה? היא רואה דבר מפחיד. אני ארוץ פנימה, אני אתבע. אומר האדם, אני אכנס למקום הזה? מי יודע מה הייתי? אולי אני אקום מחר בבוקר, ובעצם אני פתאום אמצא את עצמי באיזה חלל ריק, ואני מפחד מאוד לעשות את הצעד הזה. אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא מסייע לנו, מה הוא עושה? יש כמה דברים שהקדוש ברוך הוא מסייע. באמת לפעמים יש מצב שיש איזו זכות, באה יד נעלמת, תופסת את האדם ככה, מעלה אותו על הרגליים, מהרגליים תופסת אותו, ופשוט מביאה אותו למקום חדש. יש כזאת דרך. אבל בדרך כלל זה לא כך. אומר רבי נחמן, הקדוש ברוך הוא שולח את היצר הרע, אומר לו, הקדוש ברוך הוא מודיע לו, אתה רואה את רובן? הוא לפני המבצר של מים. הוא רוצה להיכנס למדרגה חדשה, לך תתפוס אותו. היצר הרע מתחיל לרוץ אחרי האדם הזה. ואז האדם רואה, אם אני אשאר במקום שלי, אם אני נשאר ואני לא אעשה שום שינוי בחיים שלי, הוא מתחיל להרגיש את היצר הרע מתקרב אליו. הוא אומר, לא, הוא יתפוס אותי. אני מרגיש שאם אני נשאר פה, השם ירחם עליי, אני לא יודע מה יקרה. ואז אין לו ברירה, לאדם אין ברירה רק לרוץ לתוך המבצר של מים, לרוץ למדרגה הבאה. זה מכריחים את האדם להיכנס למדרגה רוחנית יותר גבוהה. שולחים עליו מלחמות, שולחים עליו מלחמות רוחניות. הוא אומר, אם אני אשאר פה, אני לא יכול, זה המלחמה יותר מדי גדולה. אז דוחפים את האדם, כי למה? זה נקרא, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. מסייעים לאדם להגיע אל המקום הזה, אל המצב הזה שהוא יוכל באמת להיכנס אל המקום החדש הזה. ואז, בלית ברירה, האדם באמת רץ, הוא נכנס לתוך המקום הזה. אבל אז אומר, פה אומר לנו רבי נחמן, עכשיו דבר חדש. המלך, זה היצר הרע, מגיע. הבת מלך זה אנחנו, זה נשמות ישראל. הגענו למקום החדש, נכנסנו למקום החדש. אבל צריך לדעת כלל, כלל גדול. שברגע שאנחנו עולים ומתחזקים ברוחניות, יש רשות ליצר הרע לזרוק בנו 10 חיצים. 10 חיצים זה האיסורים, הדינים, הקשיים, שאדם חייב לעבור בשעה שהוא הולך בדרך חדשה. אז קודם כל צריך לדעת, זה קורה הדבר הזה. זה הניסיונות שעוברים עלינו, שאנחנו הולכים ברגע שאנחנו רוצים ללכת בדרך רוחנית חדשה. חייב לעבור בנו 10 חיצים האלה. מסביר אחד מגדולי המקובלים, רבי משה קורדבורו, הרמ"ק. הוא כתב ספר שנקרא תומר דבורה, ושם הוא מסביר את עומק הסיבה למה צריך לעבור את 10 חיצים האלה. כל זה בשביל לעזור לנו כדי להגיע לתיקון הנפש שלנו. מה הכוונה לעבור, להגיע לתיקון הנפש? האדם, כשאנחנו, כל אחד מאיתנו, כשהיה עם היצר הרע, קנינו מידות לא טובות. בהכרח. זה המציאות. הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענה שקנינו את המידות הלא טובות. אדרבה, הוא גם לא יכול לבוא אלינו בטענה. כי הוא בעצמו הביא אותנו את המהלך הזה. אבל עכשיו, כשאדם רוצה להתחזק ברוחניות, צריך לדעת יסוד מאוד מאוד גדול, שלמעשה זה היסוד והשורש של כל התורה כולה. התורה מלמדת אותנו, יש מצוות. לשמור שבת, להניח תפילין, לתת צדקה. ודאי שהמצוות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אבל המצוות נקראות העבודה החיצונית של התורה. יש עבודה פנימית של התורה. מהי העבודה הפנימית של התורה? שזה הלב של התורה. צריך לדעת, זה הלב של התורה. העבודה הפנימית היא תיקון המידות. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, נתן לכל אחד מאיתנו מתנות טובות. מהם המתנות הטובות? כעס, קנאה, הקפדה, אהבת כבוד, תאוות אכילה, תאוות ממון, תאווה הידועה, זה תאוות ניאוף. הוא שלח אותנו לעולם הזה ונתן לכל אחד מאיתנו תיק של מתנות. באנו לעולם הזה עם מתנות. מתנות טובות. אמר לי אחד הצדיקים, אדמו"ר מפוריסל, לפני הרבה שנים, שזה מתנות טובות. אני הסתכלתי עליו, ומלא מתנות, קראת לזה מתנות, בסדר, אז קיבלנו לזה מתנות. טובות? מה טוב בזה? ואז הוא אמר לי יסוד מאוד גדול בדבר הזה. אמר, אני אגיד לך למה זה טוב. זה טוב מכיוון שעל ידי שלאדם יש מידות לא טובות, ויש לו תאוות של העולם הזה, אם הוא זוכה להיכנס לעבודה של לתקן את זה, זה יהיה הסיבה שאדם יתעלה למקומות ומדרגות רוחניות שהוא לא היה יכול להגיע אליהם בלי שהיה לו את המידות הלא טובות. לכן צריך לדעת, אם אחד, היום יש אחד מהתחרויות שיש בדור שלנו, בפרט אצל בעלי תשובה, יש גאווה חדשה אצל הבעלי תשובה. לי יש את המידות הכי לא טובות. יש היום תחרות. למי יש את המידות הכי לא טובות? מי יש את התאוות הכי חזקות? יש כזה תחרות היום בעולם. המידות הלא טובות והתאוות אין סיבה ובעצם כוח שברגע שאנחנו זוכים להבין ולברר ולדעת את הנקודה הזאת, דווקא על ידם נתעלה למעלה מעלה. יש מדרש חז"ל, מדרש פליאה המדרש הזה. המדרש מספר שבזמן משה רבנו היה מלך, חכם מאוד, והמלך הזה היה מבין בחוכמת הפרצוף. הוא ידע להכיר בן אדם לפי תווי הפנים. והמלך הזה שמע על משה רבנו. שמע מעלתו, קדושתו של משה רבנו. ואז מאוד עניין אותו להכיר את משה רבנו. ועל המלך הזה היה צייר, והצייר הזה היה יודע לצייר בן אדם עם כל התווי פנים שלו, שהוא היה מצייר והיה מביא את זה למלך, המלך היה יכול להגיד, להכיר את הבן אדם על ידי הציור הזה. המלך שלח את האיש שלו, את הצייר שלו, שלח את זה, שלח אותו למדבר, אמר לו, תשמע, שמעת, יש עם יצא ממצרים, ויש להם מנהיג, אומרים שהוא משהו מיוחד, קדוש, צדיק, משהו מיוחד. לך תצייר, אני רוצה להכיר אותו. הוא עשה את זה, הלך צייר את משה רבנו, הביא את זה למלך. בשעה שהביא את זה למלך, כתוב במדרש, המלך אמר, לא יכול להיות הדבר הזה. אמר לו, למה? הוא אומר, אני חכם גדול מאוד בחוכמת הפנים. אני מזהה בפנים שלו את כל המידות הרעות ואת כל התאוות של העולם הזה, אני מזהה בפנים שלו, של משה רבנו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות הדבר הזה? אז זה מדרש חז"ל. אומרים חז"ל, באמת, כל זה היה למשה רבנו. היה לו את זה. הוא זכה להיות משה רבנו בזכות זה שהוא זכה לעבוד על הדברים האלה, על כל המידות. ברגע שאדם זוכה, צריך לדעת איך, אבל ברגע שאדם זוכה לעבוד על זה, זוכה לעבוד על זה, עד רבה. זה אומר רבי נחמן מברסלב, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אם אדם אומר, תשמע, אני לא מכיר אדם קנאי כמוני, אני לא מכיר אדם כעסן כמוני, לא מכיר בעל גאווה כמוני. צריך, אם יבוא אליכם בן אדם כזה, תגידו לו, אשריך, זכית. איזה זכות יש לך שאתה אתה הכי גרוע. יש לך את התאוות הכי גרועות בעולם. עכשיו אתה יכול לעלות למקום הכי גבוה. יש, רבנו אריה כזה שאומר, שהתורה שבעל פה, עם ישראל קיבל בהר סיני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. התורה שבעל פה התגלתה בעם ישראל בעיקר, בעיקר בזמן בית המקדש השני בתקופת התנאים. התנאים, זה מה שאנחנו יודעים, רבי אליעזר הגדול, רבי יהושע, רבי יהודה הנשיא, רבי עקיבא, ועוד ועוד, הם היו הנשמות שהיו צריכות לגלות לכל הדורות לעם ישראל את התורה שבעל פה. לכן הם כתבו את המשנה, ואחר כך את הגמרא, וכן הלאה. אומר רבנו אריה הקדוש, ומי היה גדול בכל התנאים? בכל, אומר, הוא השורש של כל התורה שבעל פה. מי זה? רבי עקיבא. אומר רבנו אריה הקדוש, אין לך גדול בתורה שבעל פה כרבי עקיבא. לכן, אפילו משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא הראה לו את רבי עקיבא, אז את הנשמות, והראה לו את הנשמה של רבי עקיבא, משה רבנו, כתוב בגמרא, משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, למה התורה ניתנת על ידי? למה היא לא ניתנת על ידי רבי עקיבא? תן לו את התורה על ידי רבי עקיבא. זה פלא גדול. רבי עקיבא הוא באמת החכם הכי גדול בתורה שבעל פה. מתי הוא התחיל ללמוד תורה, רבי עקיבא? 40. בגיל 40. קודם כל, כבר אנחנו רואים מה שרבי נחמן אומר, אין שום יוש בעולם כלל. דרך אגב, מי גילה לרבי עקיבא שאין שום יוש בעולם כלל? אשתו, האישה מגלה את זה. לכן הרבה נשים אומרות לבעלים שלהם, תיסו לאומן. הם מחזקות אותנו לדעת מרבי נחמן מברסלב. אז היא דחפה אותו ללכת ללמוד תורה. כשהוא הלך ללמוד תורה, אז לא היו ישיבות של בעלי תשובה, שהיום כמו שהיום שאפשר ללכת ללמוד תורה. לא היה כזה דבר. אז הוא לא יודע א' ב'. רבי עקיבא, גדול התנאים, בגיל 40, הולך ללמוד א' ב'. אז איפה הוא ילמד? הולך לכיתה א'. הלך, ישב עם ילדים בחדר, ולמד איתם א' ב'. וכמו שאנחנו יודעים, עבר מה שעבר, נהיה גדול החכמים. הפלא הגדול הוא, שמה שכתוב בגמרא, שרבי עקיבא אומר על עצמו, מעיד על עצמו. אמר רבי עקיבא, לפני שהלכתי ללמוד תורה, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם, ואין שכנו כמו חמור. אומרת הגמרא, רבי עקיבא רצה לנשוך, הכוונה לפגוע בתלמידי חכמים כמו חמור. אז אם אתה אומר לשון כזאת של נשיכה, היה הרבה יותר מתאים שתגיד, שאני אשך אותו כמו כלב, לא כמו חמור. מה, איך הגעת לחמור? מי שבדרך כלל אנחנו יודעים נושך, זה כלב. אומרת הגמרא, למה? שואלת הגמרא, למה אמר רבי עקיבא על עצמו שהוא רוצה לנשוך את התלמידי חכמים כמו חמור ולא כמו כלב? אומרת הגמרא, כלב נושך הוא לא שובר עצם. חמור נושך הוא שובר עצמות. אמר רבי עקיבא, כל כך סניתי את התורה ואת התלמידי חכמים שרציתי לנשוך אותם, לשבור אותם בעצמיות שלהם. בעצמות זה מלשון עצמות, הפנימיות שלהם. רציתי לפגוע בתורה שבעל פה בעצמות שלהם. מי אומר כזה דבר? שאפילו גדול הלוחמים בתורה לא אומרים כזה דבר. איך הגעת למקום כזה? זה, אומר רבנו אריה הקדוש, פה אנחנו רואים את הנקודה הזאת. אם תשימו לב, זה פלא גדול מאוד הסיפור הזה. מדוע? גדול התלמידי חכמים, בכל הדורות, אומר, רגע אחד לפני שהלכתי ללמוד תורה, הייתי השונא הכי גדול של התלמידי חכמים. איזה היגיון יש בזה? אבל זה מה שאמרנו. זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מידות לא טובות, על ידי שאנחנו נהפוך אותם, את המידות הלא טובות, אז זה נקרא, זה להפוך את זה מקצה לקצה. מתכלית הירידה לתכלית העלייה. אם אדם יודע, אני נמצא באיזשהו עניין, במינוס אלף, תדע לך, אתה מי אלף פלוס ומעלה אתה מתחיל לעלות. מדוע? בגלל הירידה שלך. זאת אומרת, שכל העבודה שלנו בעולם הזה, זה הסתכלות פנימית של התורה. ההסתכלות החיצונית, זה לא הסתכלות לא אמיתית, זה הסתכלות אמיתית. יש חיצוניות ופנימיות באמת, זה מושג בקבלה ובחסידות. בחיצוניות יש לנו עבודה, העבודה שלנו זה להשתדל, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, להשתדל להתחיל להתחזק במצוות ומעשים טובים. אבל זה עדיין לא התכלית של התורה. התכלית של התורה זה לבוא לעבודה הפנימית. ומהי העבודה הפנימית? העבודה הפנימית היא תיקון המידות. להפוך את המידות שלנו למידות טובות. וזה אומר רבי נחמן, דבר ראשון, תדע לך. אם יש לך מידות לא טובות, תגיד לקדוש ברוך הוא תודה. תגיד לך, מחר בבוקר צריך, לא, היום בלילה, נגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, שנתת לי כעס, נתת לי גאווה, נתת לי ממון, תאוות ממון. אבל עכשיו אנחנו צריכים לדעת. ביכולתנו ובכוחנו להפוך את כל זה לטובה. זה העשרה חיצים. העשרה חיצים שנזרקו על הבת מלך זה עלינו, זה על נשמות ישראל. כדי לעורר אותנו, אל תירדמו. גם אם חזרת בתשובה, אתה גם יכול להירדם בתוך התשובה. אתה יכול להיות לך ברוך השם, אתה שומר שבת, אתה יכול לישון בתוך המצב הזה. ומה זה השינה בתוך המצב הזה? כשאדם לא מתבונן ולא מבין שזה שעכשיו התחלת להתחזק, רק התחלת את הדרך. ועיקר הדרך זה לשאול את השאלה ולחפש את הדרכים, איך אני יכול לתקן את המידות שלי? איך אני יכול להפוך את התאוות המיותרות שיש בתוכי, להפוך אותם לדברים טובים? זה העשרה חיצים בשביל זה. מתעוררת פה שאלה, קיבלנו, מסכימים עם זה. בסדר, מה עושים עם זה? מכאן ואילך, מה אנחנו עושים עם זה? מאוד קל להגיד את זה. כן, אתה אומר לי שלהפוך את מידת הכעס לסבלנות, לערך אפיים, למחול, זה דבר מאוד גדול. אני מוכן למסור שיעור על זה, כמה טוב להפוך את מידת הכעס למידת הסבלנות. אני רק יוצא מהשיעור, ונראה שמישהו לא ידבר אליי כמו שצריך. זה לפעמים, אחד הדברים שאדם יתבייש למסור שיעורים, שיודע, תדבר בזהירות, שלא ינסו אותך עוד מעט שיראו לך איפה אתה בדיוק, איפה אתה באמת באמת נמצא. סיפר לי ידיד שלי, ברוך השם חזר בתשובה. אז היהודי הזה הוא לא היה יהודי פשוט, לא נרחיב בהגדרה שלו. איך אמר לי פעם מישהו, ישבתי ולמדתי איתו, אמרו לי, תשמע, יש פה יהודי, תשב תלמד איתו. פעם בשבוע אמרתי בשמחה, הוא מתחזק בעל תשובה, בטח, אני אשמח ללמוד איתו. והתחלתי ללמוד איתו. מישהו שמע שאני לומד איתו. היום אחד אמר לי, תגיד, אתה יודע מי זה? אמרתי לו, מה זה יהודי נחמד מאוד, חכם, ממש נעים ללמוד איתו. הוא אומר, בסדר, טוב שאתה מסתכל בעין טובה. זה טוב. רק אני אספר לך, היהודי הזה, לפני כמה שנים, לא היה שום ארגון פשע בארץ ישראל שהיה מעז להתעסק איתו. לא, לא, לא אנשים, הארגוני, ככה הוא אמר לי, לא, אני לא אומר זה בהפרזה, ככה הוא אמר לי, ארגוני הפשע לא היו מעיזים להתעסק איתו. אמרתי לו, למה? הוא אמר, תראה, מה שאתה שומע, יש כאלה עבריינים, הם אלופים, הם בדרגת אלופים. הוא היה רמטכ"ל, אף אחד לא התעסק איתו. אמרתי, תראה, מה זה נשמה יהודית. ברוך השם, כל כך היה נעים ללמוד איתו, הוא גם אדם חכם. יום אחד הוא בא ומספר לי, והוא באמת משתדל להפוך את המידות שלו, באמת, בצורה מאוד מאוד מיוחדת. הוא מספר לי, הוא אומר לי, תראה מה זה עבודת המידות. הוא אומר, אני נוסע, באותו יום שהוא בא אליי, ולפני זה, כמה שעות לפני זה, הוא אומר, אני נוסע ברחוב, מישהו בצורה מאוד, בוא נגיד ככה, לא נכונה, חתך אותי, אז אני מסתכל עליו, כאילו, בפליאה, מה, אתה רוצה לעשות תאונה? הוא אומר, רק הסתכלתי עליו, על אותו רום מעלת הנהג הזה, שחתך אותי, רק הסתכל עליי, הוא אומר, הוא פותח את החלון, והוא התחיל לקלל אותי בכאלה כללות, אומר, שאני כבר לא שמעתי כאלה כללות. אומר, באותו רגע, אני יוצא מהרכב, וברור לי שאני הולך לעשות עכשיו, בגלל שאני חסיד ברסלב, אני הולך לעשות לו תיקון הכללי. זאת אומרת, אני הולך לתקל אותו, מה שבששת ימים בראשית לא עשו לו כזה תיקון. אומר, אני יודע שאני הולך פשוט להרוג אותו. אומר, זה ברור לי, אני יוצא מהרכב על דעת זה. אומר, בדרך שאני הולך, אומר, איזה רחמים של הקדוש ברוך הוא, אחר כך אומר לי, איזה רחמים? הוא פתאום אומר, רגע, לאן אני הולך? אני הולך להרוג את הבן אדם הזה. ואם הוא מחליט לה שהוא עושה את זה, הוא עושה את זה. זה לא, אין לו מיניות, זאת אומרת, אין לו בעיות לעשות את זה הלכה למעשה. בדרך, כשהוא הולך אליו, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר לו, רובן, לאן אתה הולך? פתאום הוא נעצר. הוא אומר, אני כל כך ניבלתי מעצמי, הוא אומר, הסתובבתי בחזרה, נכנסתי לרכב, הוא אומר, בכל המהירות ברחתי משם. אבל ממי הוא ברח? מעצמו הוא ברח. אמרנו, סיפרנו את הסיפור הזה, עד כמה קשה באמת לשנות ולתקן את המידות שלנו מבפנים. אבל צריך לדעת, זה כל עבודתנו בעולם הזה. בעיקר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה את העבודה הזאת. אבל קיבלנו, הבנו. השאלה הלכה למעשה, מה עושים עם זה? אפשר, איך אדם שומע ארבע הרצאות רצופות, קורא שני ספרים במעלה ובחשיבות של הדבר, הוא רק יוצא, מיד בניסיון הכי קטן, אנחנו יודעים, אנחנו לא עומדים בזה. אמר לי פעם אחד מחסידי ברסלב, מהזקנים של ברסלב, אמר לי, כתוב בליקוטי מוהר"ן, יש תורה מאוד ידועה, שעיקר התיקון והתשובה והברכה של האדם בעולם הזה, שאדם יקיים, ישמע בזיונו ידום וישתוק. זה צריך לדעת כלל. אדם זוכה לשתוק על הביזיונות שמבזים אותו, שידע אין ברכות יותר גדולות מהדבר הזה. לפעמים הולכים לצדיקים, מבקשים, עושים פדיונות, עושים כל מיני פעולות ברוחניות. אתה רוצה את הברכות הכי גדולות בעולם? תשתוק שמבזים אותך. ברגע שאדם שותק על הביזיונות שלו, אין ברכה יותר גדולה מהדבר הזה. יש תורה שלמה בליקוטי מוהר"ן על המלמדת אותנו את היסוד הזה. ישמע בזיונו ידום וישתוק. למדנו את התורה הזאת, הרבה פעמים למדנו אותה. אמרנו, טוב, נלמד את זה בעיון. נשיב את זה אל הלב, טוב, טוב. אז כתוב את זה, אז אנחנו רוצים ברכות, רוצים הצלחה, רוצים סייעתא דשמיא. אז בואו נתחיל לקיים את העצה הזאת. אני רוצה להגיד לכם, מניסיון של הרבה שנים, איך הסדר הולך. אם אדם זוכה על כל 40 פעם לשתוק פעם אחד, הוא כבר נקרא צדיק. על 40 ביזיונות, אם אדם זוכה לשתוק פעם אחד, הוא נקרא צדיק. אם הוא זוכה על כל 30 פעם לשתוק, אז אם אתם מכירים כזה יהודי, תגידו, צריך ללכת לבקש ממנו ברכות. הוא יכול לברך אותנו כזה יהודי. אחד ל-20 פעם זה כבר מצדיקי הדור. ככה הסדר הולך. וזה כמה שנים שצריך לעבוד על הנקודה הזאת. בדרך כלל, זה גם לא, אם עכשיו למדנו את התורה הזאת, ישמע בזיונו ידום וישתוק, ברוך השם יש לנו יישוב הדעת, אנחנו חושבים על זה. עכשיו יצאנו מהשיחה, מהלימוד, אולי התפללנו על זה, יש לנו יישוב הדעת, כתוב לנו מול העיניים, ישמע בזיונו ידום וישתוק, זה עיקר ההצלחה. היו באים ומבזים אותנו, יכול להיות שהיינו באמת שותקים. הבעיה שזה לא בדיוק הולך בסדר הזה. ואיזה סדר זה הולך? הקדוש ברוך הוא, מחכה שלא יהיה לנו יישוב הדעת, נשכח את הדבר הזה, קצת עייפים, קצת מצומצמים, קצת עובר עלינו, וזה פלא גדול. בדרך כלל מי שזוכה לשלוח לנו את הביזיון, אני תמיד מתפלא, מי שמבזה אותנו, תמיד אני מתפלא, מאיפה יש לו רוח הקודש לכוון את הביזיון בצורה הכי הכי מדויקת, הכי מושלמת והכי מוצלחת בעולם. זה הרבה בעלים אומרים לי, תגיד, אשתי יש לה רוח הקודש? איך היא מוצאת אותי בדיוק בנקודה הנכונה? אמרתי, כן, זה רוח הקודש. זה באמת מלמעלה יורד הדבר הזה. זה סייעתא דשמיא מיוחדת, הדבר הזה. לכן, עבודת המידות היא בוודאי באמת עבודה מאוד מאוד קשה. אז אנחנו צריכים, מתאוריית השאלה, הלכה למעשה, מה עושים כדי לזכות, באמת לזכות לזה? אז פה אומר לנו רבי נחמן יסוד, את היסוד הראשון. היסוד הראשון שבעצם הכל תלוי בו. כשהבת מלך ברחה לתוך המבצר של המים, וירו בה את כל העשרה חיצים, ירו בה את כל העשרה חיצים, אז היא נפלה חלושות, כתוב נפלה חלושות. מה אמר הקפצן בלי הידיים? ואני רופא אותה. דהיינו, שלי יש את הכוח לרפות את הבת מלך מהחיצים. ופה, במשפט הזה, ואני רופא אותה, מרמז לנו רבי נחמן, רמז מאוד מאוד עמוק. שבאמת אנחנו לא יודעים איך לעבוד על המידות. אנחנו באמת לא יודעים איך לתקן את המידות שלנו. ואם ננסה בכוח עצמנו, בוודאי שלא נצליח. האדם לא יצליח. אדם ינסה שבוע, שבועיים, הגיע לחודש. זה, מי שהגיע לחודש, זה מעלה גדולה מאוד. בדרך כלל אדם הגיע לחודש. הרבה לפני זה, אדם פשוט התייאש. למה הוא התייאש? הוא רואה, אני לא יכול. לא מצליח. לא מצליח לעבוד על עצמי. אני, כשאני אוהב משהו, אי אפשר להפריד אותי מהדבר הזה. אומר רבי נחמן, נכון, באמת אתה לא יכול לבדך, אבל אני רופא אותה, זה הקפצן בלי הידיים, זה סוד, זה סוד שנקרא צדיק האמת. מה זה נקרא צדיק האמת? כתוב הרבה הרבה בספרים הקדושים, בזוהר, בכתבי רבנו ארי ובעוד ספרים, יש צדיקים מאוד מאוד גדולים, שהתפקיד שלהם, לכל יהודי יש עבודה בעולם הזה. לכל אחד יש איזשהו תיקון שלשם כך הוא בא לעולם. יש נשמות של צדיקים מאוד גדולים שהתפקיד שלהם והתיקון שלהם זה לבוא לעולם, לעזור לנו בכל עבודתנו ובכל דרכנו. כשאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיקים האלה, ללכת על פי דרכם, על פי העצות שהם מלמדים אותנו, הם ילמדו אותנו איך לעבור את כל הבלבול, את כל העבודה שאנחנו צריכים, הם ידעו לכוון אותנו. הרמח"ל כתב, הרמח"ל היה אחד מגדולי ישראל, זה ראשי תיבות של רבי משה חיים לוצאטו, והוא כתב ספר מאוד מאוד ידוע, שנקרא מסילת ישרים. הוא כותב, בספר מסילת ישרים הוא כותב משל. המשל הזה נקרא משל גן המבוכה. הוא אומר, היה מלך שעשה גן, והיו שבילים בתוך הגן, והשבילים היו, היה להם קירות. והיה צריך התפקיד של כל מי שנכנס לגן, התפקיד שלו להגיע למרכז הגן. אבל היה, בגן היה מבוכים, השבילים היו מאוד מאוד מבלבלים. אי אפשר, כל שביל שהיו מנסים ללכת, היו מתבלבלים, לא מצליחים להגיע למרכז של הגן. אבל במרכז הגן, אומר הרמח"ל, יש מרפסת גבוהה. ויש אנשים שהצליחו להגיע למרכז הגן. הם עלו על המרפסת. מכל מקום בגן עכשיו אפשר לראות את מי שנמצא על המרפסת. תתקשר איתו בעיניים, תתקשר איתו בעיניים, והוא יכוון אותך איך ללכת בתוך גן המבוכים. למה? כשהוא רואה מלמעלה את כל הגן, הוא רואה את השבילים הנכונים להגיע אל מרכז הגן. אתה לא יכול להגיע בכוחות עצמך, כי הבלבול הוא עצום. הבלבול הוא מאוד גדול. אבל ברגע שאתה מתקשר עם מי שנמצא על המרפסת, הוא יכול לכוון אותך בכל השבילים. אתה תסתכל עליו, ואז הוא יתחיל יסמן לך. פה תלך ימינה, פה עכשיו תלך ישר, פה שמאלה, פה יש כיכר. בפנייה השנייה זה ה-Waze. לכן המציאו היום זה. את כל הנושא הזה שנקרא Waze. ללמד אותנו שכמו שיש Waze בגשמיות, כך יש גם Waze ברוחניות. גם ברוחניות אנחנו לא יודעים איך ללכת. לכן יש אפליקציה מיוחדת. זה נקרא אתר הבית של ברסלב. צריך להוריד את האפליקציה של רבי לחמן, שיתחיל לחבר אותנו ברוחניות. אפשר לעשות את זה בפלאפונים. זה אפליקציה של Waze. Waze רוחני. אז הוא מלמד אותנו. לפני כמה זמן נסעתי באמצע הלילה, היה 12 וחצי, 1 בלילה, ונתקעתי באיזשהו מקום בחולון, אז זה שהיה איתי, אמר לי, תשמע, אין שום בעיה, יש לי ווייז. ואז זה היה זמן שעוד לא כל כך הכרתי את הווייז. אמרתי לו, טוב, שמעתי שיש לו ווייז. אמרתי לו, טוב, תפעיל את זה. הוא הפעיל את זה. פתאום אני שומע איזה קול של אישה, אומרת, אתה עוד מעט אתה מגיע לכיכר, תפנה שם השמאלה. הסתכלתי עליו בתדהמה, אמרתי, איך היא יודעת? איך היא יודעת? זה היה כזה סימפטאות, כאלה סימפטאות. אמרתי, מה זה? זה קסם. איך יודעת שעוד 50 מטר יש פה כיכר? אז הוא התחיל להסביר לי, אתה יודע איזה טכנולוגיה יש פה, אני הקשיתי עליו קושיות, לא יכולתי להאמין לדבר הזה. אמרתי, אלה כבישים ראשיים, גאה, יש אתר אחד, בסדר, אז היא יודעת. אבל איך היא יודעת באמצע הלילה, שאני נמצא 50 מטר לפני כיכר, והיא אומרת לי, תפלה שמאלה בכיכר הזה. אמרתי, זה כסף, ממש פלא הדבר הזה. אז זה צריך לדעת, אותו דבר יש ווייז ברוחניות. צריך להתקשר עם ה... אם להוריד את האפליקציה של הווייז הרוחני, תראו את זה באפליקציות, כתוב ווייז רוחני, או אתר הבית של ברסלב, זה שם חילופי, ולהתחיל להתחבר עם הצדיק הזה שמכוון אותנו, אומר לנו, תשמע, עוד מעט אתה מגיע לכיכר, יש פה ימינה, יש פה שמאלה, אתה לא יודע לאן ללכת, יכול להיות שמינה ייקח אותך עכשיו 1,000 קילומטר רחוק מהתכלית שאתה צריך להגיע אליה. וזה כל רגע אנחנו מגיעים לצמתים כאלה. ברגע שאנחנו, זה נקרא המושג, ההתחברות וההתקשרות עם צדיקים שמבררים לנו את הדמיונות שלנו. זה שיחה. השיחה האחרונה שאמר רבי נחמן בחייו, אז הוא אמר תורה מאוד מאוד ארוכה, והרבה הרבה פרטים יש בה, ואחד הדברים החשובים ביותר שהוא אמר בתורה הזאת, הוא אמר, וצריך האדם לחפש צדיק כזה שיוכל לברר לו את הדמיונות שלו, כי גן המבוכה זה גן הדמיונות, זה הכל בתוכנו. זה פתאום אומרים לאדם, הוא מגיע לשבילים, אומרים לו, עכשיו תראה, אתה צריך ללכת ימינה, אתה לא רואה, יש לך פה דרך ימינה, פה ההצלחה שלך. האדם לא יודע, אדם לא יכול לדעת, אני אלך בדרך הזאת, לאן אני אגיע? אז הוא אומר, היסוד הראשון של התיקון, של הבירור, של לזכות ללכת בדרך האמת, זה קודם כל מה שכתוב פה ואני רופא אותה. לחפש באמת את הצדיקים האלה שידעו איך להדריך, איך להניג את עם ישראל. וצריך לדעת, למה זה מאוד קשה? מה הסיבה שמאוד מאוד קשה לברר את הדבר הזה? הקושי הגדול הוא מכיוון שזה בלבול שנמצא בתוכנו. גן המבוכים זה משל. הנמשל שהמבוכים האלה הם נמצאים בתוך האדם. מה הכוונה נמצאים בתוכנו? במחשבות והרגשות שבתוכנו. אנחנו חושבים, אנחנו רואים, אנחנו מסתכלים. הנה, תלך בדרך הזאת, אתה מגיע למקום הכי טוב. האדם לא ידע שצריך להתפלל על זה, להתקשר עם הצדיק. הלך. כמה פעמים אנשים אמרו לי, אתה יודע, הלכנו בדרך הזאת אחרי 12 שנה, שאלנו את עצמנו בעצם מה אנחנו עושים בכלל. מה עשינו עד עכשיו? ואז פתאום אחרי 12 שנה, אחרי 20 שנה, פתאום הוא מתעורר, והוא רואה בעצם שהוא לא התקדם לשום דבר בחיים. בעצם הכל זה, מישהו סובב אותי פה במעגל, שלא בעצם לא זזתי מהמעגל הזה. כשברגע שמתקשרים, מתחברים עם הצדיק, שהוא מדריך אותנו, והוא מכוון אותנו, הוא עוזר לנו לברר את גן המבוכים. גן המבוכים זה דמיונות שנמצאים בתוכנו. דמיונות שנמצאים בתוכנו, לא הכוונה שאדם מדמיין עכשיו שיש אריה בחוץ. יש דמיונות שנראים לנו הכי מציאותיים שבעולם. ואף על פי כן, אומר רבי נחמן, ואף על פי כן זה דמיון וזה לא מציאות. מדוע זה דמיון? כי זה לא יוביל אותנו באמת לשום דבר טוב. זה לא יקדם אותנו באמת למציאות אמיתית, טוב אמיתי, זה נקרא דרך, עצה, הנהגה, שבאמת תקרב אותנו לאן שאנחנו צריכים, לאותו מקום שאנחנו צריכים להגיע. זה נקרא ווייז רוחני. עכשיו, קצת תכף נדבר על זה, אבל יש המקום שמורידים את האפליקציות, נמצא, יש כמה מקומות, אבל המקום המרכזי, החברה יושבת לא בארץ, זה חברה מחוץ לארץ, יושבת באומן, בציון של רבי נחמן. שם יושבת החברה. מי שרוצה, אז צריך ללכת לרבי נחמן, לבקש משהו שיוריד לנו את הבירור הזה. אז אנחנו אומרים את זה, כי מי שרוצה להצטרף לנסיעה עוד שבועיים וחצי, אז יכול לברר פרטים אצל רוני ונורית אילון, פה במרכז. אנחנו נוסעים, בעזרת השם, עוד שבועיים ויום, אנחנו נוסעים לאומן. אז רק נגיד שבעבר, ברוך השם, עשינו כבר כמה נסיעות, וזה היה באמת מאוד מאוד מיוחד. מאוד מיוחד הנסיעות. אז כל מי שרוצה לברר איך מורידים אפליקציה כזאת, אז שישאל פה במרכז שמיים, הם מארגנים את הנסיעה. אז היסוד הראשון ברפואה, שזה 10 חיצים, היסוד הראשון ברפואה של זה הנקודה הזאת שאדם צריך לדעת, צריך להתקשר ולהתחבר עם הצדיק. זה הנקודה הראשונה. ברגע שאנחנו זוכים להתחבר עם הצדיק, הוא מתחיל להדריך אותנו. הוא מתחיל לכוון אותנו, להוליך אותנו. יש הרבה דרכים, בעזרת השם, אנחנו נדבר על זה, איך הצדיק מדריך אותנו. כי זה צריך להבין באיזה דרכים זה נעשה הדבר הזה. אבל נגיד דבר אחד שהצדיק מגלה לנו יסוד מאוד גדול. הרבה מאוד פעמים בחיים שלנו אנחנו מגיעים לצמתים. ואנחנו לא יודעים באמת באיזה דרך אנחנו צריכים ללכת. האם צריך לעשות א', ב', ללכת ימינה, ללכת שמאלה. יש לנו ספקות מאוד גדולים. אומר, יש שיחה שרבי נחמן אומר, ואפילו תלך לשאול שאלה, צדיקים שאתה יודע יש להם רוח הקודש, רואים בשמיים וארץ, גם הם לא ידעו להגיד לך את הדרך האמיתית. אם הם צדיקים כאלה, למה הם לא ידעו? כי משמיים לא ייתנו להם להגיד לך את הדרך האמיתית. משמיים מסתירים להם את זה. מדוע? אז מה רוצים ממני? בסדר, נו, אני לא יודע. שמעתי שיש פה צדיק אמיתי, הבבא סאלי, לא משנה, הוא יודע. אז אני הולך לשאול אותו. משמיים, אומר רבי נחמן, גם לצדיק הזה לא ייתנו את הדעת ואת הידיעה מה להגיד לך. מדוע? אומר רבי נחמן, כי הקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם שהאדם יתעורר מעצמו לחפש את הדרך. יש מצבים. שהקדוש ברוך הוא רוצה מהאדם שהאדם ידע מעצמו. אבל אם הצדיק לא יודע, איך אני יכול לדעת? הוא יותר חכם ממני. אומר רבי נחמן, תתפלל על הדבר הזה. פה הוא מגלה לנו את העצה הראשונה. הדרך הראשונה זה לדעת, ללמוד ולהכיר איזה כוח עצום ונורא הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו בידיים. אנחנו לא יודעים, זה היצר המסתיר את זה מאיתנו. כל אחד מאיתנו יש לו פצצת אטום ביד. זה נשק הרבה יותר חזק מפצצת אטום. אנחנו היום שומעים, יש איראן, נתניהו בלחץ, וכולם מתבלבלים, יעשו, כן יראו בנו, כן, לא יראו בנו. זה לא זה. נתניהו, זה הבעיה של נתניהו. הוא רב עם אובמה, הוא רב עם איראן. נתניהו היה צריך לעשות חוק ממשלתי. מה זה חוק ממשלתי? לעשות כפייה, 5 דקות התבודדות כל יום. הוא חייב לקפות. צריך לשבת, הממשלה צריכה לשבת ולהחליט. לקבוע חוק גזרה. ביום ראשון, כל אזור גוש דן, מחויבים כל אחד לעשות 5 דקות התבודדות. יום שני, כל אזור חיפה. שלישי, באר שבע. ככה לחלק את הארץ לאזורים. מה? קיסריה זה בעיה. זה על הגבול של חיפה, אזור חיפה תל אביב. לפי מפת ההתבודדות הכוונה. הם צריכים להחמיר כמו חיפה ותל אביב. אין בריאה, צריכים להחמיר. מה היה קורה? היינו רואים בעיניים שלנו, ואנחנו נזכה גם לראות את זה, היינו רואים בעיניים שלנו איך ניסים גלויים קורים. כי עכשיו ההנהגה של הקדוש ברוך הוא רוצה להושיע אותנו רק בניסים גלויים. זהו, ניסים נסתרים כבר לא... זה היה עד עכשיו. עכשיו עוד מעט אנחנו נראה ניסים גלויים. מה יהיה ניסים גלויים? זה תלוי. אם יהיה 100,000 איש שעשו 5 דקות התבודדות, אז זה לא ימנע מהאיראנים לזרוק עלינו פצצת אטום. הם יזרקו פצצת אטום. עכשיו זה תלוי. יש כמה אפשרויות. האפשרות הכי טובה שזה יגיע מעל אזור תל אביב, וזה יתפוצץ, ויפלו אין ים של ממתקים. יפלו ממתקים. כל תל אביב תתכסה בממתקים. ואז יתחילו להיות בעיות בבית. אתם יודעים מה הבעיות בבית? יבואו ילדים עם חבילות. יבואו עם שקיות אשפה מלאות ממתקים. אמא, מותר לי לאכול את הממתק הזה? האמא לא תגיד לו, איזה הכשר יש פה? יתחיל להיות בעיה בבית, איזה הכשר יש פה? אז אנחנו, בעזרת השם, אנחנו נפרסם את זה, שכבר ידעו, יש, זה נקרא בדץ שמיים. זה בדץ שמיים. בדץ שמיים, גם הספרדים, גם האשכנזים, כולם יכולים להתיר בדץ שמיים. מישהו פעם שמע, אתם בטח חושב שאני אומר בדיחה, נכון? אז אני אספר לכם, זה סיפור בגמרא. יש סיפור בגמרא. הגמרא מספרת על אחד מהחכמים שהלך פעם על גדות הירדן. באו אליו שתי עריות רעבים. הגמרא אומרת שלושה ימים הם לא אכלו העריות האלה. איך שהם ראו אותו, סמכו, ברוך השם, יש סעודה. אומרת הגמרא, כשהוא ראה אותם רעבים, אז מה הוא עשה? אנחנו היינו אומרים, במקרה הטוב היינו אומרים קריאת שמע ובידוי. אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, אותו חכם מרים את העיניים למעלה ואמר לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, כתוב, הנותן, שאתה נותן, הזן ומפרנס לכל, הכפירים שואגים לטרף, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו. כתוב בפסוק, שהעריות מבקשים מזון, אתה נותן להם. איך הם רעבים שלושה ימים, מסכנים? אומרת הגמרא, הוא התפלל שיהיה להם מזון, ירדו שתי חתיכות בשר משמיים. אז הבשר, שתי חתיכות בשר היו כל כך משובחות, זה הכל סיפור בגמרא. אומרת הגמרא שהם אכלו חתיכה אחת וזה הספיק להם לשתי עריות. סיבה שהיה פה איזו סעודה באמת מיוחדת. אכלו את החתיכה והלכו, השאירו חתיכה. החכם הזה לקח את החתיכה, בא עכשיו לרבנים, לפוסקים, אמר להם, סיפר להם את כל הסיפור הזה, אמר להם, מותר לי לאכול את הבשר הזה? אמרו לו, אין דבר תמי יורד מן השמיים. יש בדת שמיים. מה שיורד משמיים מותר לאכול. אז קודם כל צריך לפרסם את זה באזור תל אביב, שאם ירד מטר של ממתקים, לא לפחד, כלומר לא לפחד מצד ההכשר. אפשר להגיד, לפרסם, מותר לאכול את הממתקים שירדו. וכן הלאה. אבל אמרנו שאם נזכה ויהיה 200 אלף אנשים שעשו 5 דקות התבודדות, אז המהלך יהיה אחרת. זה הכל הולך לפי התפילות של עם ישראל. מה יקרה? אז איראן, עכשיו הם מפתחים אטום, הם מפתחים הרבה פצצות אטום, יהיה 200 אלף אנשים שעשו 5 דקות התבודדות, ידברו עם הקדוש ברוך הוא, הנשיא של איראן, פתאום, ככה יישב באמצע הלילה, פתאום מתחיל לחשוב, מה אני עושה? איזה מסכנים היהודים, כזה עם טוב, כולו עם של חסדים, הם קיבלו את התורה, למה אני לחם איתם? למה אני שונא אותם? והוא יצא, הוא אומר, מה, אני לא בסדר, הוא יצא ללכת לישון. מרוב איסורי מצפון, הוא לא יוכל להירדם באותו לילה. בבוקר הוא יקום, יכנוס את כל הפרלמנט האיראני, יגיד, זהו, איראן עושה תשובה. מתחילים לשלוח מטוסים עם כסף לישראל. הוא שולח לנתניהו, יש עכשיו 12 מטוסים מלאים כסף בדרך אליך, תחלק את זה לעני ארץ ישראל. כל זה, אמרנו את זה, כמובן, קצת בדרך של הומור, אבל מה עומק הדבר? עומק הדבר שאנחנו נדע, כל האמת וכל ההנהגה, מה שקורה בכלל ומה שקורה עם כל אחד מאיתנו בפרטיות, זה הולך על נקודה אחת. כמה שאנחנו זוכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. שאדם, כמו שהחפץ חיים אומר, יש לנו בידיים את כל התרופות, את כל הכלי נשק, את כל הברכות, הכל נמצא בידיים שלנו. ואנחנו לא יודעים להשתמש בזה. אדם, שיזכה ללכת ולדעת, יש לי את החבר הכי טוב בעולם. מי זה? אבא שבשמיים. מותר לנו להגיד לקדוש ברוך הוא שהוא חבר שלנו? הוא אמר לנו את זה. אחי ורעי. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי. והקדוש ברוך הוא קורא לנו, אחי ורעי, אומר, אתם חברים שלי, אתם אחים שלי. אז זאת אומרת שמותר לנו להסתכל על זה כך. ואז צריך לדעת שכל דיבור שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, ממשיך את הישועות ואת הברכות הכי גדולות. ומאוד מאוד חשוב לדעת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא נביאים, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, איך הולך לקרות. אבל אני אומר מה, רק ששמעתי מהצדיקים. הצדיקים אומרים שבשמיים מאוד מאוד שוק, הולך להיות תהליכים, הולך להיות מאורעות. השאלה היא, כל השאלה היא איך זה יהיה. איך זה יהיה? ככל שאנחנו נדבר עם הקדוש ברוך הוא, נתחזק בדבר הזה, מה אנחנו עושים? אנחנו גורמים, פועלים שהכל יהיה ברחמים ובחסדים. לא צריך שזה יהיה בדינים. יש מלחמת גוג ומגוג. מישהו השבוע אמר לי, אני מפחד מגוג ומגוג. אמרתי לו, אין לך מה לפחד. יכול להיות שאתה תראה את זה דרך המסך. ספרו לך, בינתיים זה עד עכשיו קורה, כבר גוג ומגוג התחיל בעולם. לא רואים, הורגים אחד את השני כמו משוגעים. זה הכל זה הכל מהשם. בינתיים, ברוך השם, שיהיה עד הגאולה ככה, בינתיים אנחנו רק רואים את זה בסרטים, את כל המאורעות. כפי ההתחזקות שלנו, כפי הדיבורים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ואיך לדבר איתו? להגיד לו פשוט, להגיד לו, אבא, תרחם על עם ישראל, תרחם עלינו, תעזור לנו. וצריך לדעת שכל דיבור כזה, של כל יהודי, היום פועל פעולות עצומות ונוראיות. אם היו מראים לנו את זה, אם היו מראים לנו את זה, הגמרא אומרת את זה. אתם יודעים מה היינו עושים? אם היו מראים לנו, מה פועל? משפט אחד שלנו. מה היינו עושים? אתם יודעים מה היינו עושים? היינו מ-6 בבוקר עד 12 בלילה, רק עומדים ומדברים עם הקדוש ברוך הוא. היינו רואים את הכוח העצום, את הפעולות העצומות. והדבר הזה הוא בכלל ובפרט. זאת אומרת, מה שצריך עם ישראל בכלליות, ומה שכל אחד מאיתנו צריך בפרטיות. אני אגיד את זה לסיום. רבי נחמן מברסלב ידוע שהוא אמר על הדרך שנקראת ההתבודדות. התבודדות זה שאדם מפנה את עצמו זמן מסוים ביום ונמצא רק עם הקדוש ברוך הוא. יש, בעזרת השם נדבר על זה, מה צריך לעשות בהתבודדות. אני רוצה להגיד לך משהו, שראיתי את זה, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להתקרב לברסלב לפני 30 שנה. וברור השם, ב-30 שנה האלה ראיתי הרבה דברים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני ראיתי, כל אדם שמקבל על עצמו את ההנהגה הזאת כל יום לעשות התבודדות, אחד המרבה, אחד הממית. יש בזה כמה שאדם יכול, פחות 5 דקות, 10 דקות. אבל תהיה לבד, רק שהמציאות תהיה שאדם לבד. בבית, בבית כנסת, בשדה, בים, בדרך, לא משנה. תהיה כמה דקות לבד ותדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לך משהו, 30 שנה שאני רואה את הדבר הזה, אני שמתי לב. אדם שנוהג בדרך ההתבודדות, תמיד יצליח וינצל ונניח שהיה צריך לעבור ניסיונות וקשיים, כי זה כן יורד על העולם, תמיד תמיד הכל יתהפך לטובה. ולא יקרה לו שום דבר רע לאדם הזה שעולה בדרך של ההתבודדות. זה ממש ראינו את זה בצורה פילית. כמו, זה כתוב בספר ליקוטי הלכות, כמו שמירה יורדת על האדם. ניסיונות יש, כי זה הדרך של העולם. יש קשיים, יש התמודדויות. אבל אדם שנוהג ללכת בדרך הזאת ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, יהיה מה שיהיה, יעבור מה שיעבור, הכל הכל בסופו של דבר יתהפך לטובה. אז זו העצה הראשונה שהצדיק מלמד אותנו. הדרך הראשונה בדרך של הרפואות שלנו זה הנקודה הזאת. בעזרת השם אנחנו נדבר על עוד עצות שהקפצן, שזה הצדיק מלמד אותנו איך לבוא לרפואה שלנו, למקום הנכון והמתוקן שלנו, המקום האמיתי שלנו, הוא מלמד אותנו הרבה עצות, הצדיק. אבל הדבר הראשון זה לדעת איזה כוח גדול ועצום יש לנו בידיים. כמו שזה אני אגיד לסיום, לפני כמה שנים הייתי אצל אחד הצדיקים. היה לנו שיחה, ואז הוא שאל אותי, הוא אמר לי, אם חוליית מחבלים יוצאת לעשות פיגוע, איך עוצרים אותה? אני בתוכי חשבתי, מה כבוד הרב חושב? אני עובד בשבק, מאיפה אני יודע איך עוצרים בחוליית מחבלים? כמה שלא אמרתי את זה, אבל בחיוך עבר לי כזה במחשבה. אז הוא אמר לי, היה איזה יהודי, עמד בשדה וצעק צעקה מעומק הלב. אומר, באותו רגע שהוא צעק את הצעקה הזאת, פתאום החוליית מחבלים רואה טנקים בדרך. הם מסתובבים, הם מפחדים, הם מסתובבים, חוזרים הביתה. אז אותו צדיק, ככה שתק כמה שניות, חייך, הוא אמר לי, אבל אם הוא יצעק עוד צעקה אחת, יהיה להם תאונת עבודה והם יתפוצצו בדרך. אז זה צריך לדעת שבאמת זה הכוח שלנו. יש לנו כוח גדול מאוד. מי שמקבל יודע את זה ונכנס בדרך הזאת, צריך לדעת, זה באמת הקומנדו האמיתי של עם ישראל. הדרך הזאת היא של הדיבור, של התפילה ושל ההתבודדות. ומוכנים לקבל ליחידה הזאת כל מי שרוצה. המבחני כניסה זה רק אם אתה רוצה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו.
איך זה שזה באמת הקושי הכי גדול שלי ושאני מכיר של הרבה אנשים לעשות את הדבר הזה, ההתבודדות, ואם יש לך איזשהו
תרופת
פלא או משהו?
שאלה מאוד חשובה. כן. שאלה מאוד מאוד חשובה, ובאמת זה. אנחנו נרחיב בזה, אבל נגיד כמה מילים על הדבר הזה. אתה צודק מאוד בדבר הזה. והרבה אומרים, אנחנו מקבלים שזה האמת. באמת מבינים, אפשר לפעול בזה הרבה דברים, אבל כשאנחנו רוצים לעשות את זה הלכה למעשה, אנחנו רואים קושי מאוד מאוד גדול לקיים את זה הלכה למעשה. ולמה, קודם כל, למה יש את הקושי? אחר כך נראה מה עושים כנגדו. למה יש את הקושי? זה מאוד פשוט. היצר הרע אומר, אתה הולך לגמור אותי. אני לא הולך לעזור לך בזה. אז הוא מקשה. מקשה, פתאום אדם הולך, פתאום מרגיש בלב. ההצעה כנגד זה, להתחיל את הדרך של ההתבודדות, לתפוס את הרגעים המתאימים. מה הכוונה לתפוס את הרגעים המתאימים? זאת אומרת, שלאו דווקא עכשיו להחליט, אני הולך לשדה, להתבודד, וזו ההתבודדות שלי, כי הוא לא ייתן, להרבה הוא לא נותן לעשות את זה. וגם אם הוא ייתן לאדם להגיע לשדה, אז הוא לא נותן לו לדבר. או שהוא פתאום מגרש אותו מהשדה. פתאום הוא מרגיש, אין לי מה לעשות פה, והוא הולך. לכן, לתפוס את הנקודה הזאת של השיחה עם הקדוש ברוך הוא, בהזדמנויות שהוא לא שם לב. מה הכוונה? אתה נוסע בדרך. אתה לבד, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי למישהו, אמר לי, אשתי רוצה שאני ירחוץ כלים, מבריאת העולם לא נשמע כזה דבר, מה פתאום, לא לכך נוצרנו. הביא לי ראיות מהספרים שהוא לא צריך לרחוץ כלים. אמרתי, טוב, אני יכול להביא עכשיו ראיות נגד זה? יש לו מהספרים ראיות. אמרתי לו, תשמע, בוא ניתן לך עצה טובה. וזה עצה אמיתית. תגיד לאשתך שאתה רוצה לרחוץ כלים, תעשה התבודדות שאתה רוחץ כלים. וזה פלא. זה פלא הדבר הזה. אדם עוסק בדבר שלא מטריד אותו במחשבה. זה לא מפריע. דווקא ברגעים האלה אפשר לפוס את השיחות הכי טובות עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא שם לב. היצרה אומר, הוא הלך לרחוץ כלים, אז עכשיו זה לא הרגע, אין לי בעיה איתו, הוא לא זה. אז עכשיו תנצל את הרגע הזה. זאת אומרת, לתפוס במשך היום, לתפוס דקות של שיחה עם הקדוש ברוך הוא. אפילו, אמרנו, פעם סיפרנו, אם זה מי שרוצה שילך, כי אני קצת מעריך, אז סיפור בתוך סיפור. אז אני אספר לכם, שהתקרבנו לברסלב, אמרתי, הזכרתי שזה היה לפני 30 שנה, אז אחד הדברים שרבי נחמן אומר, זה קשור לזה, אם אתה מרגיש עכשיו התעוררות לדבר עם הקדוש ברוך הוא, מיד תדבר איתו. תנצל את זה מיידית. אל תחכה. אל תגיד עוד 5 דקות. לא, זה אור שיורד עליך עכשיו. מיד תנצל את זה. אז מה, אז היינו גרים בבני ברק. עכשיו, אז מי שהתקרב לברסלב, היה מקבל מהביטוח הלאומי תעודה של בעיה נפשית. זה לא היה צריך עם רופאים, לא היה צריך מבדקים. עצם התקרבת לברסלב, זה סימן שיש לך בעיה נפשית. אז היינו נחשבים כ-95% לא מאוזנים, בלשון מאוד עדינה. עכשיו, רבי נחמן אומר, אתה מרגיש הערה לדבר, תדבר עם הקדוש ברוך הוא. תראה לכם שחסיד ברסלב לפני 30 שנה היה הולך ברחוב בבני ברק, עכשיו הוא קיבל אור לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היה מתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? 5 דקות אתה שומע את הצפצופים של האמבולנס, אשפוז כפייתי. ודאי מאשפזים אותך עכשיו בדבר הזה. אז הייתה לנו בעיה. אבל יהודי תמיד מוצא פתרונות לבעיה. מה היינו עושים? אז, מי שזוכר, היו טלפונים ציבוריים, עוד לא היה פלאפונים. היו טלפון ציבוריים. מה היה עושה חסיד ברסלב? כל 100 מטר היה טלפון. הולך לטלפון ציבורי, מרים את השפופרת, עושה שיחה עם הקדוש ברוך הוא, 5 דקות. היה כל התאי טלפון בבני ברק, היה כל יום, זכו לעשות שם הרבה הרבה התבודדויות בטלפון. זה היה הדרך. מה קרה? בואו נראה לכם מה קרה. עברו שנים, התחילו, ברוך השם, הרבה להתקרב לברסלב. התחילו להיות תורים ליד הטלפונים של ציבור, הטלפון ציבורי, פתאום אתה רואה, אף אחד לא מבין, 10 חסידי ברסלב. מה קרה? פתאום כל בני ברק צריכים, כל הברסלבים צריכים לדבר בטלפון הציבורי, זה התחיל להיות פה דבר מוזר. התחיל להיות בעיה. אז רבי נחמן מברסלב בא לפני הקדוש ברוך הוא וסיפר לו את כל הסיפור הזה, אמר לו, תשמע, יש פה בעיה, הם רוצים לדבר איתך, לא נותנים להם לדבר איתך. אז הקדוש ברוך אמר לי, רבי נחמן מברסלב, פעם קראתי בספר שאתה כתבת, חיים מוהר"ן, אתה אמרת לעצמך, אני פלא ונשמתי פלא גדול. אמר לו, נכון אמרת את זה? אז רבי נחמן אמר לקדוש ברוך הוא, כן, נכון, אמרתי את זה על עצמי. אז אמר, בוא עכשיו נוריד לעולם עצת פלא שכל חסיד ברסלב יכול, פלאפון. זה הסוד של הפלאפון. כל הפלאפון ירד לעולם רק בשביל לדבר עם הקדוש ברוך הוא בדרך. רק מכיוון שעדיין לא יודעים את זה, שימו לב, אין מדינה, זה ידוע, כן? אין מדינה שמדברת בפלאפון כמו בעם ישראל. זה, אנחנו משיגים את כולם באחוזים ניכרים. למה? מה הסיבה? כי בפנימיות אנחנו צריכים לנצל את כל הדקות האלה לשיחת חינם עם הקדוש ברוך הוא. כשלא יודעים את זה, בטעות מדברים אחד עם השני. זה הזמן אוויר, כן. זמן אוויר. אבל המיוחד מאוד בזה, זה לא רק שאתה לא צריך שלם, משלמים לך על זה. משלמים לך ברכות, השפעות, פודים אותך. זה סוד הפלאפון. עכשיו אם ישאלו אתכם מה זה פלאפון, תגידו, זה פלא, זה רבי נחמן, פון, זה דיבור, שיחת פלא. זה דבר עם הקדוש ברוך הוא, בדרך פלאית. ככל שיש יותר חסידי ברסלב בעולם, אתה רואה שזה מתרבה. דור שני, דור שלישי, זה הכל דור של זה, של חוזרים בתשובה, של מדברים עם הקדוש ברוך הוא. זה הדורות, זה סוד הדורות בפלאפון. אז זה הנקודה הפנימית והעמוקה. ובאמת, אני רוצה להגיד לכם משהו, זה ברור שכולנו נבוא לשם. הקדוש ברוך הוא יביא אותנו לשם. כל השאלה רק, למה אנחנו צריכים לחכות ש... יקפו עלינו את הדבר הזה. כשברגע שאדם מתחיל להרגיש פחדים, מה יהודי עושה? אתם יודעים מה עושה? שיהודי במצוקה, אתם יודעים מה עושה? צועק לשם. זה, יאיר לפיד ונתניהו ביחד, אני יכול לעשות עוד מעט התבודדות ביחד. הם יהיו חברותא בהתבודדות. רק שבעזרת השם שיהיה ברחמים. לא, שלא יקפו עלינו את הדרך הזאת. שזה יהיה ברחמים. סיפרתי, לפני הרבה שנים הייתי בצבא, היה לי איזה תפקיד לא גבוה, פיקודי קצת, היה לי חייל. והחייל הזה כל הזמן היה בשיחות בערב, אחרי הפעילות של היום, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא. בסדר. יום אחד, שלא יקרה לאף יהודי, הוא נכנס ברכב לדרום לבנון, ירו להם ב-RPG לתוך הרכב, הוא נפצע. הלכתי לבקר אותו בבית חולים, את החייל. אמר לי, אני רוצה לספר לך משהו. אומר, את השיחות אתה זוכר בינינו. אומר, אני רוצה לספר לך. כשה-RPG חזר לתוך הכלי רכב, התחלנו להרגיש את השריפה, זה נשרף בפנים. אומר, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, לא צעקתי לאבא שלי, ולא לאמא שלי, ולא לרמטכ"ל, ולא אליך, ולא לאף אחד. אמרתי, אומר, הנשמה שלי צעקה, אלוקים תעזור לי. זה, כל יהודי יבוא למקום הזה. זה נמצא אצלנו. זה מסך הכי הכי קטן בעולם. לעתיד לבוא, אנחנו נראה איזה מסך יש בינינו לבין הדיבור הזה והצעקה הזאת, אנחנו נצחק. איזה מסך? זה הנייר הכי דק בעולם, המסך הזה. אבל כמה קשה לברר אותו. כל הדרך של התיקון, זה מה שחז"ל אומרים, אז כל הספרים, כל הדרך של התיקון ושל הגאולה זה שנזכה להרים עיניים למעלה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אבא תרחם עלינו, הוא מיד ירחם עלינו. הוא לא, צריך לדעת, אני רוצה להגיד לכם משהו. לפני 3 שבועות הלכתי להתבודד, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה עם ישראל סובל, כאלה איסורים, מה אתה רוצה להגיד? יש עבירות? נו, מי יודע בכלל מה זה עבירה? מה זה? תינוקות שנשבו, הם לא יודעים איפה צד ימין וצד שמאל, איזה עבירות יש? להמליץ טוב. אז ירדה לי מחשבה. אני מאמין שהמחשבה הזאת באה מהשם. אני לא יכול להתחייב על זה, אבל אני מאמין. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה חושב שהאיסורים שאתה רואה בעיניים שלך ממליצים עכשיו על עם ישראל? אמרתי, ככה, ככה ירדה לי מחשבה. אמרתי, תדע לך, לפני 1937 שנים נחרב בית המקדש השני. מאז, ככה ירדה לי המחשבה. הקדוש ברוך הוא אומר לי, אתה יודע כמה איסורים עם ישראל עבר? אני עוד לא שילמתי על זה. אומר, עכשיו, לא הדור הזה רק עולה לפניי, הצער באיסורים, 1937 שנים של גלויות, של הריגות, של רדיפות, של עוני, 1937 שנים עולים עכשיו לפני כיסא הכבוד, שאני ארחם על עם ישראל. רק תגידו לי, רק תוציאו את המילה, אבא תרחם, תבינו, יש לכם את כל הזכויות בשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר, כל הזכויות בשמיים עכשיו יש לכם, רק תרימו את העיניים בבקשה, אני אגל אתכם בכאלה רחמים, שאתם אפילו לא יכולים לדמיין. רק, זה כל הנקודה. זה מה שחסר. זה, כל מה שחסר זה רק הנקודה הזאת. והוא יביא אותנו לזה. זה ודאי שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו. רק השאלה, איך? אמרנו פעם, כתוב, ימין מקרבת ושמאל דוחה. אבל כתוב, ולא ידח ממנו נידח, אז איך השמאל דוחה? צריך לדעת, הימין מקרבת, לאן היא מקרבת? זה על הקדוש ברוך הוא, נכון? הימין זה רחמים, מקרבת את האדם לקדוש ברוך הוא. השמאל זה דין. הדין מרביץ, דוחה, במכות. לאן הוא דוחה? כתוב ולא ידח ממנו נידח, אז לאן הוא דוחה? לאותו מקום שהימין מקרבת. גם השמאל דוחה את האדם אל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבעצם בסופו של דבר אנחנו נגיע לאותו מקום. רק כל השאלה האם בימין מקרבת או בשמאל דוחה. מה זה ימין מקרבת? שאנחנו נתעורר מעצמנו, נדבר עם השם. נתעורר, אנחנו נראה בעצמנו את כל הניסים. לא נתעורר. הקדוש ברוך אומר, הבית מקדש, אתה יודע איפה הבית מקדש השלישי נמצא? אמר לי אחד הצדיקים, מטר אחד מעל פני האדמה. רק יש לו רק לרדת, עוד מטר אחד לרדת. רוחני, כן, להוריד אותו. זה אנחנו, הכל תלוי בנו. ברגע שאנחנו נתעורר מעצמנו בנקודה הזאת, נראה בעיניים שלנו את כל הרחמים, את החסדים הכי גדולים. הקדוש ברוך הוא רומז לנו, הוא ממש רומז לנו ברמזים, אני שומר עליכם, אף אחד לא שומר עליכם. אין שום שמירה, זה הכל רק דמיונות. ומה שראינו בצוק איתן, זה היה מי שמתבונן את כל ההשתלשלות של הדבר, זה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו ממש בניסים גלויים. יודעים מה שהיה, היה להם תוכנית נוראית לעשות, בראש השנה. הלכו ועשו את החטיפה, מכל זה התחיל כל ההשתלשלות, והם גילו בעצמם את המנהרות. זה הקדוש ברוך הוא גילה לנו, עשה לנו ניסים בזה. אף אחד לא התכונן לזה בכלל. ודרך אגב, אני רוצה לספר לכם משהו, חלק אולי מן הסתם אתם יודעים, לכאורה זה היה הפתעה. זה עד כמה אין עוד מלבדו ששומר עלינו. אני הייתי שם, סיפרתי פעם, הלכתי למסור זה, לחזק חיילים, לדבר איתם, בגבול עזה, בזמן המלחמה. אמרה לי יחידה של חיר, היא אמרה לי, הם סיפרו לי, פה זה הגזרה שלנו. אנחנו 10 שנים פה, המילואים שלנו, אנחנו עושים חודש ימים פה, על הציר הזה, של גבול עזה. הוא אומר, אנחנו 10 שנים, אמר לי מפקד היחידה, 10 שנים אנחנו שומעים את המנהרות האלה. אנחנו יודעים שחופרים פה מנהרות. זה פלא גדול, לא שמים לב לזה. כולם יודעים שיש מנהרות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אתן עצה ודעת לאף אחד לעזור לכם. כדי שאתם תראו איך אני היחידי שעוזר לכם בדבר הזה. זה מי ששמע סיפורים ויודע ומסתכל בעין אמיתית, רואה עין בעין את ממש את והחיילים רואים את זה ממש בהתגלות. אותה יחידה שהייתי אצלם, אספר לכם, לא פלא, הייתי אצלם, זה היה יום ראשון אחר הצהריים. החיילים מספרים לי, ישבנו, הם היו באחד הקיבוצים שם על הגבול, שכחתי את השם של הקיבוץ, מה? לא זיקים. אחד הקיבוצים ליד קרם שלום, זה מאוד קרוב לקרם שלום. הם מספרים לי כזה סיפור, הם אומרים, יום שישי, הם יחידה דתית חיר שם בגזרה הזאת. אמרו, בשעה שתיים בצהריים, גמרנו את כל הפעילות, הכנו את השבת, הכל, הם אומרים לי, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, יש שם מאוד נעים, דשא והכל, ושתי מטר משם זה החדר שלהם. ככה ישבנו ביום שישי בשתיים וחצי בצהריים. הם אמרו לי, שיורים עלינו, קסמים, אין, ההזקה לא מספיקה להגיע. זה לא כמו במקומות יותר רחוקים. זה לאחת לעשר טילים מספיקים להודיע לנו. הם אומרים, בשתיים וחצי בצהריים אנחנו שומעים ספירה, הם אומרים לי. אומר, זה נדיר מאוד. אנחנו רצנו במהירות לתוך החדר, סגרנו את החדר, אומר, לא עברו עשר שניות, במקום שישבנו נפל טיל. הם אומרים, אם לא הנס הזה, אם לא הנס הזה, עכשיו לא היה לכם מי לדבר. במקום, הם הראו לי את הרסיסים של הטילים, את כל הסימנים של הפגיעה שלו, של הטילים. זה, כל זה אנחנו אומרים שצריך לדעת, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. הוא מראה לנו ניסים גלויים רק בשביל לחזק אותנו. להגיד לנו, תרימו את העיניים, אני איתכם. אני לגמרי איתכם. וכמו שאמרנו, אני מאמין, אני לא אומר, אני לא יכול להתחייב, אבל אני מאמין שמה המחשבה הזאת שירדה לי בהתבודדות, שזה באמת, ככה זה האמת. 1937 שנים שהעם ישראל עובר כאלה איסורים, כאלה הריגות, כאלה גלויות, כל זה עכשיו עולה לכיסי הכבוד. הקדוש ברוך הוא הכין בנק. בנק של תפילות, של איסורים, של צער. עכשיו זה, למה הוא הכין את זה? כדי לפעול את הגאולה האחרונה. שזה יהיה ברחמים. אנחנו רק מצידנו צריכים להתעורר. פשוט לדבר איתו. אז הלכה למעשה. לתפוס רגעים של לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה נכון, זה מאוד קשה. מאוד קשה. אמרתי למישהו, כשאתה יוצא מהבית להתבודד, אל תחליט, אני הולך להתבודד. אני הולך לטייל. לא אכפת לו שתלך לטייל. אין לו בעיה. תלך לטייל, תתפוס דיבורים בדרך. זה בתחבולות תעשה לך מלחמה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים ובחסדים גדולים.